The Shabbat live streaming is on.
Boker tov.
Boker ol. Ma nishma? Kif lirot otakh kan?
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Khalsem kvar?
Mamash berega ze. עוד לא התחלנו.
יש סיכוי שאת עושה חזרה כזה קצרה על מה שלמדנו שבוע שעבר, כי אני לא זוכרת?
לפני שבועיים, כן, בהחלט.
שבועיים.
יש סיכוי למה את לא זוכרת, כן. אני בהחלט אחזור על זה, ואנחנו מתחילות. אוקיי, אז שבוע שעבר, הפעם הקודמת בעצם התחלנו מאמר חדש, שמדבר על ההשפעה של לימוד תורה. אז יש לנו מאמר חזל, אמר רבי אלכסנדרי, כל העוסק בתורה לשמה עושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. ואז יש לנו כמה דעות, שרבי אלכסנדרי אומר, מי שלומד תורה עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. רב אומר, שמי שלומד תורה, כל העוסק בתורה לשמה, הוא כאילו בונה פלטין של מעלה ושל מטה, כלומר הוא בונה ארמון. ורבי יוחנן אומר, מגן על כל העולם, זאת אומרת, לא רק שהוא עושה שלום ובונה את הארמון הזה, הוא גם מגן על כל העולם, ולוי אומר, גם מקרב את הגאולה. אז דיברנו על זה שהתורה היא תורה אור, ומי שלומד את התורה לשמה, כל העוסק בתורה לשמה, הוא בעצם לומד את התורה בצורה כזו שיש בה אור. מה ההבדל בין אור לחושך? במקום שהוא חשוך, כשאנחנו הולכים, גם הדבר הכי קטן יכול להפיל אותנו, ולא רק שיכול להפיל אותנו, אלא יכול להיות אפילו קטלני, יכול להיות מאוד מאוד לא פשוט. לעומת זאת, כשאדם הולך במקום של אור, גם אם יש מכשולים מאוד מאוד גדולים בדרך, מכיוון שהוא רואה אותם, הוא יכול בקלות להתחמק מהם, ולשמור על עצמו. בלימוד התורה, אם אנחנו לומדים מתוך חושך, כלומר אנחנו לא מחוברים לקדושה של התורה, התורה לא מאירה לנו באמת, אנחנו יכולים מאוד מאוד בקלות ליפול בלימוד התורה, להתבלבל, לטעות, והנפילה הזו יכולה להיות גם קטלנית, מבחינת החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. וכשלומדים את התורה, מתוך חיבור לקדושה של התורה, לזה שהתורה היא תורה של אור, היא מאירה לנו את הדרך, הדרך מוארת, אנחנו מחוברים לקדושה של הקדוש ברוך הוא, ואז כל לימוד בעצם מעצים בתוכנו את החיבור, ואת הקרבה ואת הביטול שלנו לקדוש ברוך הוא, ולא רק מרפד לנו את האגו בצורה כזאת או אחרת. אדמו"ר הריי"צ מדייק שזה ההבדל בין מי שלומד מהתורה, או מי שלומד את התורה. מי שלומד את התורה הוא בעצם מתייחס לתורה כמו אל חוכמה.
רגע, בין מי שלומד מהתורה ומי
שלומד את התורה. מה ההבדל ביניהם? כשאנחנו לומדים משהו, אנחנו בעצם לומדים משהו שהוא קיים. ואנחנו רק רוצים בצורה טכנית לדעת מה יש שם. אנחנו בעצם בצד האקטיבי, ואנחנו באים לבדוק מה אנחנו רואים שקיים פה. אם אנחנו מתייחסים לתורה כאל כל חוכמה אחרת, משהו שאנחנו רק באים ללמוד אותו, ואז אנחנו יודעים אותו ועוברים מעלה, אנחנו לא משאירים מקום לתורה בעצמה. אנחנו תופסים כאן יותר מדי הרבה מרחב. לעומת זאת, כשאנחנו באים ללמוד מהתורה, אנחנו מגיעים ממקום שבא ואומר, אנחנו רוצים ללמוד. כלומר, התורה, בואי תלמדי אותי את מה שיש לך להגיד. מהתורה, שהתורה מלמדת אותי. זה לא איזה משהו סטטי שנמצא שם, ואני יכולה ללמוד אותו ולדעת אותו ולסיים, אלא זה משהו חי ודינמי וקדוש שאני נותנת לתורה ללמד אותי. כשאני נותנת לתורה ללמד אותי, אני נהיית אדם אחר כשאני לומדת בצורה הזאת. ההנהגה היומיומית שלי בפועל משתנה כשאני נותנת לתורה באמת ללמד אותי. כי לא באתי לסמן פה וי על עוד פיסת מידע, על עוד אינפורמציה, אלא אני כולי נמצאת במקום מול התורה שבא ללמוד מהתורה. התורה מלמדת אותי. התורה היא הדומיננטית כאן. ולכן בהכרח שזה ישפיע על כל תחומי החיים שלי. וזהו, כל העוסק בתורה לשמה, אנחנו באות ב' עמוד 54, דמי שלימודו בתורה הוא לשמה, היינו שהתורה מאירה לו, הנה בהכרח שההתעסקות בתורה תפעול בו בענייני עבודה. אז מה זה אומר? לעסוק בתורה לשמה, כל המאמר שלנו מדבר על מה קורה כשאדם לומד תורה לשמה באמת. אז מה קורה שם? מי שעוסק בתורה לשמה, כלומר, מה המשמעות של לשמה אמרנו? זה שהתורה מאירה לו, יש בה אור, הוא מחובר לאור של התורה. הנה בהכרח, אומר אדמו"ר היד, שההתעסקות בתורה תפעול בו בענייני עבודה. הוא חייב להיות אדם אחר, לאורך זמן. הוא לא יישאר אותו בן אדם, חיי היום-יום שלו, מערכות יחסים שלו ביום-יום, ההסתכלות שלו על החיים, הדרך שהוא מתנהל, הדרך שהוא מתמודד איתי, יהיה שונה. ובזה, הן הדעות בעניין הפעולות. רבי אלכסנדרי אומר שמשים שלום בפמליה של מטה, של מעלה ובפמליה של מטה. פמליה עניינו חילות, ובעבודה הוא עניין מידות, ושלום הוא עניין ההתחברות. והיינו המידות שבלב הנולדות מהמידות שבשכל. הנולדות מהמידות שבשכל. אז רבי אלכסנדרי אומר, מה קורה למי שעוסק בתורה? לשמה, הוא עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. מה זה אומר לעשות שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה? אז פמליה זה בעצם משמר כבוד, אוקיי? זאת אומרת, זו קבוצה של חיילים. מה המשמעות של זה בעבודה שלנו בנפש? מה המשמעות של עושה שלום בפמליה של מעלה או פמליה של מטה? אומר לנו אדמו"ר היד, זה עניין של המידות. הפמליה זה המידות. ומה זה השלום בפמליה? השלום זה החיבור. כשיש שני אנשים שיש ביניהם שלום, יש להם דרך להתחבר בצורה טובה. כלומר, בעבודה שלנו, מה שקורה למי שעוסק בתורה לשמה, הוא לומד את התורה כשהתורה מאירה בו, נהיה קשר בין הראש ללב. המידות שלו בלב, החוויה שלו את החיים, קשורה למה שהוא חושב, למה שהוא מבין, למה שהוא יודע. מה? אני לא מכירה את זה בפרקי אבות. יכול להיות שכן, אני לא זוכרת שזה נמצא שם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרבה פעמים מה שמסבך אותנו בחיים זה הפער הזה בין הראש והלב. הראש יודע X והלב מרגיש Y. ואומר לנו כאן אדמו"ר הריי"צ, מי שלומד תורה, העוסק בתורה לשמה, המעבר הזה נהיה יותר פתוח ויש קשר יותר גדול בין החוויה שלו להבנה, בין המידות לשכל. אנחנו נרחיב על זה עוד מעט קצת יותר. רב אמר, אמרנו שיש לנו ארבעה דברים של מה קורה מי שעוסק בתורה לשמה. אז רבי אלכסנדרי אומר, עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. אמרנו בעבודת האדם, בנפש, המשמעות של זה שיש קשר בין הראש ללב. והקשר הוא זורם. רב אמר, דלא זו בלבד שעוסק בתורה לשמה, משים שלום ביניהם. רב אומר, לא רק שהוא עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה, אלא שגם בונה פלטין של מעלה. לא רק שהוא עושה שלום, אלא הוא גם בונה ארמון. מה העניין? שהוא עניין ההבנה וההשגה בעבודת המוח. ופלטין של מטה, שהוא עניין שכל שבמידות. אז רב אומר, מי שעוסק בתורה לשמה, לא רק שהוא עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה, בנפש, אנחנו מדברים בין הראש והלב, אלא הוא גם בונה פלטין. מה זה פלטין? ארמון. הוא בונה ארמון, גם למעלה וגם למטה. מה זה אומר אצלנו בנפש? אז בונה ארמון ללמעלה, לפמליה של מעלה, אמרנו למעלה יותר, זה הראש. זאת אומרת, זאת ההבנה וההשגה בעבודת המוח. המאמץ של המוח לדייק ולהבין את הדברים נכון. נכון. זה הארמון, זה בעצם הכלי שיכול להכין. והפמליה של מטה, לבנות פלטין לפמליה של מטה, זה השכל שבמידות. על הנייר יש לנו חלוקה מאוד מאוד ברורה בין השכל למידות. יש כוחות של השכל שהם רק שייכים לשכל, ויש מידות שהם רק מידות. יחד עם זה, כשאנחנו מתחילים להיכנס לרזולוציות ולראות את החיים בעצמם, אנחנו מגלים שיש סלט גדול ביניהם. ויש בהחלט גם את המידות שבשכל, ויש גם את השכל שבמידות. אז הארמון הזה שאנחנו מדברים עליו, זה הבנייה של השכל. כשיש את המאמץ להבין את הדברים בשכל כמו שזה שכל, ויש את העבודה עם השכל כמו שהוא השכל שבמידות. את התורה, כמו שהיא רק כעניין שכלי. לא כי אין שם משהו מעבר, אלא לשים רגע את הפוקוס על המאמץ השכלי רק בהבנה. נכון. וחוץ מזה, מה זה לבנות את הפלטין בפמליה של מטה? זה השכל שבמידות. אנחנו נרחיב על זה אחר כך בהמשך. ורבי יוחנן אומר, דלא זו בלבד שבונה פלטין ומשים שלום ביניהם, אלא שהמוחים ומידות מגנים על העולם. רבי יוחנן בא להוסיף על מה שרבי אלכסנדרי ורב אומרים, והוא בא ואומר, העוסק בתורה לשמה, הוא גם מגן על העולם. שהם הפעולות הנעשות על ידי השגת המוח והמידות שבלב. כלומר, כשאדם עוסק בתורה לשמה, השגת המוח והמידות שבלב מושפעות מלימוד התורה הזה, והפעולות שלהם בעולם הן שומרות ומגנות על העולם. כשאדם עוסק בתורה לשמה...
מה החידוש הקודם? קודם זה היה מוח והמידות.
נכון, ועכשיו אנחנו מדברים על ההשפעה של זה על העולם. זה שומר על העולם. לפני כן דיברנו על האדם עם עצמו, ועכשיו אנחנו מדברים גם על ההשפעה של זה על העולם. ולוי אומר, דלא זו בלבד שמגן על הפעולות, אלא גם מקרב את הגאולה. שנשתנה בעצם מהותו לטוב. לוי אומר, לא רק שהעיסוק בתורה לשמה בעצם שומר על הפעולות שלנו בחיים, וזאת ההשפעה על העולם, אלא הוא גם מקרב את הגאולה, עוסק בתורה לשמה. מה זה אומר מקרב את הגאולה? מקרב את הגאולה זה אומר שאנחנו בעצם הופכים את הרע לטוב. כי בגאולה היבת רוח חתומה אוויר מן הארץ, הגאולה בסופו של דבר זה המקום שבו אין יותר רע בעולם. אז כשאנחנו מקרבים את הגאולה, פירושו של דבר שאנחנו בדרך הזו של להפוך את הרע לטוב. והיינו, דדלת העניינים הללו, זאת אומרת, יש לנו כאן ארבעה דברים שקורים כשאדם עוסק בתורה לשמה. הם כסדרן. אומר לנו אדמו"ר היה"ץ, יש קשר בין הדברים והם בעצם כמו סולם. וזה הסדר שבו הדברים עובדים. זה לא באמת דעות שונות. זה כל אחד מוסיף את השלב הבא על מה שהיה לפני כן. ותכלית העילוי הוא הגאולה מהגלות. הפסגה בעצם, המטרה, התכלית של כל העבודה שלנו, זה הגאולה. דכל הגלויות נקראים בשם מצרים. והגאולה נקראת בשם יציאת מצרים. ויציאת מצרים הייתה ביום. אנחנו יודעים. שיציאת מצרים בעצם היה את כל הסיפור שאנחנו מכירים על גלות מצרים, מכת בכורות הייתה באמצע הלילה, ואז כשמגיעה מכת בכורות בפועל, פרעה בא ואומר לבני ישראל, צאו מכאן. ומשה רבינו אומר לו, למה, מה אנחנו גנבים? אנחנו עוד מצב, אנחנו לא יוצאים באמצע הלילה, אנחנו נצא באמצע היום. זאת אומרת, מתי בפועל יצאו ממצרים? ביום. מתי התחילה הגאולה? מתי הם משוחררים לצאת? בלילה. אוקיי? הם קיבלו את הרשות בעצם לצאת בלילה, בפועל הם יצאו ביום. אז הוא אומר ככה, ויציאת מצרים הייתה ביום, והתחלת הגאולה הייתה בערב. היא הייתה בלילה. וכמאמר הזל בגמרא, אמר רבי אבא, הכל מודים, כשנגאלו ישראל ממצרים, לא נגאלו אלא בערב, וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. והיינו, להתחלת הגאולה הוא מערב. אז ההתחלה של הגאולה הייתה דווקא בלילה, אחרי מכת בכורות, והגאולה בפועל הייתה בבוקר, ביום. כמו שכתב הרמב"ן, בערב ניתנה להם רשות לצאת, והיו בני חורין. וגוף ועצם היציאה הייתה ביום. ומהסוגיה שם משמע, היציאה ביד רמה היא דווקא כאשר ההתחלה, ונתינת רשות היציאה היא מערב. ועצם היציאה הוא ביום דווקא. אומר לנו אדמו"ר היעץ, מההתבוננות בסוגיה הזאת של מתי בדיוק הם קיבלו את הרשות לצאת ומתי הם יצאו בפועל, אפשר להבין שכשהתורה אומרת בני ישראל יוצאים ביד רמה, היציאה הזאת ביד רמה היא מכריחה, היא דווקא כשזה קורה באופן הזה. זאת אומרת שהרשות, הרשות לצאת, ההגדרה של בני ישראל כבני חורין הייתה בלילה, והיציאה בפועל ממצרים הייתה ביום. למה כל כך חשוב לנו להתעכב על הפרטים האלה? כי הסיפור של יציאת מצרים זה סיפור העבודה שלנו כל יום מחדש. כל יום מחדש זה סיפור העבודה שלנו. וכל זה ישנו בעבודה בנפש האדם. דאמרו רזל, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ובכל דור ודור, הכוונה בכל דרגה ודרגה. אפילו מדרגה יותר אפילו מדרגות היותר נעלות. שייך עניין יציאת מצרים. וגם אפילו בקדושה יש בחינות ומדרגות שנקראו מצרים, וצריך להיות יציאת מצרים. אז כשהתורה אומרת לנו בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, זאת לא סתם אנלוגיה, זה לא סתם איזשהו דימוי, אלא באמת בכל נקודת זמן שבה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו כאן עבודה של יציאת מצרים. כל דור ודור לא רק בא להגיד לנו מבחינה היסטורית בכל תקופת זמן שבה אנחנו חיים, אלא בא להגיד לנו גם שבכל דרגה רוחנית שבה אנחנו לא נמצאים, או כן נמצאים, בכל דרגה רוחנית שקיימת, יש שם גם את העניין של יציאת מצרים. זאת אומרת, לפני הגאולה האמיתית והשלמה, אין מקום כזה שאין בו מצרים בכלל. דאיתא בליקוטי תורה מהאריזל, האריזל, הארי הקדוש כותב, דהגרון הוא מצרים דקדושה, שהוא המקום היותר צר שבאדם. פיזית, הגוף שלנו בנוי ככה, שהראש הוא ברוחב מסוים, ואז הגרון צר יותר מהראש, ואחר כך הכתפיים כבר יותר רחבות. ברוחב כל הגוף. והיינו, בחינת צמצום וקטנות המוחים. כשאנחנו מדברים על זה, שהראש הוא יותר רחב והגרון הוא יותר צר, המשמעות של זה שהראש הוא המשכן של המוחים, הוא היכולות השכליות שלנו. שם זה יותר רחב, וכשזה מגיע עובר דרך הגרון, פתאום זה צריך להצטמצם, הדברים לא יכולים לעבור בדיוק כמו שאנחנו מבינים אותם, אלא משהו שם נהיה צר יותר, נהיה קטן יותר. לסידור העשר ספירות בגוף האדם, הנה הגימל מוכין חבד, הם גימל ראשים. והגוף הוא מהחסד ולמטה, שהם זה רמפין. והגרון הוא ממוצע בין חבד לזה רמפין. והיינו, דהמשכת המוכין שבראש למידות שבלב, הוא על ידי אמצעות הגרון. דידוע, דהמשכת והתגלות המידות הוא מהמוכין. והיינו, דכשמשכיל ומבין בשכלו איזה דבר, וגם מתבונן שהדבר הוא טוב לפניו, הנה מהבנת הדבר והשגתו והתבוננותו שטוב הדבר לפניו, הנה מזה מתהווה אצלו אהבה ותשוקה לדבר ההוא. הסדר של הגוף, התורה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלמו כדמותו, אז גם בנו יש את עשר הספירות. איך עשר הספירות נראים אצלנו בגוף? אז שלושת הספירות הראשונות, חוכמה, בינה ודעת, נמצאים בראש. והחל מספירת החסד, זה נמצא לנו כבר בגוף. חסד ומטה. פיזית, מה יוצר את הקשר בין הראש לכל הגוף? הגרון. מי שהגרון שלו לא נמצא, הראש שלו לא מחובר לגוף. הגרון הוא זה שמחבר בין הראש לגוף. כלומר, אנחנו זקוקים לגרון כדי שיהיה קשר בין השכל שלנו, בין מה שאנחנו לומדים, בין מה שאנחנו מבינים, לכל המידות. והמידות חשוב לשים לב שאנחנו מדברים בחסידית, בתורת החסידות, כשאנחנו מדברים על המידות, אנחנו לא מדברים רק על הרגשות, אלא אנחנו מדברים בעצם על כל המכלול שמתחיל ממידת החסד, שאכן מתבטאת ברגש של אהבה, ועד לעשייה הגשמית במידת המלכות.
עוד פעם, לא רק הרגשות, אלא?
כל המהלך כולו שאנחנו עוברים עד לעשייה. כשאת עושה משהו, זה מקיף, כשאנחנו מדברים על רגשות בישראלית, אנחנו מתייחסים נטו למה שאני מרגישה בלב. מה הרגשות שעולים בי, למה אני מרגישה ככה, מה קרה, מה לא קרה, הוא לא משנה, בכל שיח דומה. אוקיי? כשאנחנו מדברים מבחינה חסידית על המידות, אנחנו לא מדברים רק על הרגשות, אם נעלבתי, או אם אני מקנה, או אם אני שלווה, אלא אנחנו מדברים על מהלך שלם ומקיף, שמתחיל אומנם ברגשות, אבל הוא מסתיים בעשייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תמונה שלמה, שיש בה איזושהי הרמוניה, בין כל רבדי החיים השונים שלנו. כי יש קשר ביניהם. זה לא רק אני אוהבת אותך, אוקיי? זה אני אוהבת אותך, ולכן אני אשאל את עצמי מה הגבולות שלך, ואיך אני מכבדת אותך. ואני אשאל את עצמי איפה אנחנו יכולות להתחבר ביחד, ושכל אחת תביא את האיכות שלה, ומשהו מדהים יכול לצאת מהחיבור הזה, שזה כבר מהלכים שהם לא רק רגשות נטו, שאנחנו מדברים בישראלית, אני פשוט עושה את ההבחנה הזאת, כי אנחנו לפעמים עושים את הסלט הזה, אוקיי? וזה עובר הלאה, לכמה הקשר שלי איתה חשוב, ואיך אני אביא את זה לידי ביטוי, כמה ענווה יש לי מולך, כמה אני באמת נותנת לך מקום אחר? כמה אנחנו יכולות ביחד ליצור איזושהי עשייה משותפת, שאולי קשורה בכלל? בדרך כזאת או אחרת מעשייה. אז הדרך שבה המידות, כלומר כל מהלך החיים שלנו, שמגיע אחרי שהרגש מופיע, עד לעשייה עצמה, כל הדבר השלם הזה, הדרך שזה יקרה בצורה נכונה, שמונחת על ידי הראש, חייבת לעבור דרך הגרון. פיזית, אם הגרון לא נמצא, הראש לא מחובר לגוף. אז מה, איך זה בעצם קורה? אנחנו חושבים על משהו, מתבוננים במשהו, וכשאנחנו מבינים שהדבר הזה הוא טוב, אז אנחנו רוצים את הטוב הזה. מתעוררת בנו אהבה ותשוקה על הטוב הזה שהבנו שהוא טוב. הרי דסיבת אהבתו אל הדבר ההוא ותשוקתו אליה הוא ההבנה וההשגה בטיב הדבר ההוא. היינו במעלת הדבר עצמו, באשר דבר זה הוא טוב לפניו. כשאני רוצה משהו כי הבנתי שהוא טוב, הסיבה שאני רוצה את זה היא קשורה באופן ישיר להבנה שלי. והיינו, דלבד זאת שהדבר ההוא עצמו, מתעוררת, אני רוצה את זה. לפני 30 שנה לרוב האנשים לא היו מזגנים בבית. ואנשים חיו נהדר. גם היום לא. זה לא המזגן שעשה את ההבדל. אוקיי? אנשים חיו. אלו היו החיים שלהם. ומכיוון שזאת הייתה המציאות, איתה חיו. בדיוק כמו שהיום. ברגע שהגיע המזגן, אז בטח אנשים שגרים במקומות מסוימים, היו צריכים לעבור תהליך כדי להבין למה הם צריכים את זה. מי שגר במקום שבו באמת, ברוך השם, אוויר הרים צלול כיין, לא בטוח שהוא הרגיש צורך כל כך נואש במזגן. בטח לא עם כל העלויות ועם כל מה שזה אומר מסביב. אבל ברגע שהוא התבונן בזה מספיק, והוא הבין למה זה טוב, אז הוא פתאום רוצה את זה. זאת אומרת, הרצון שלנו, ברגע שאנחנו מבינים משהו מספיק טוב, אנחנו, הלב באופן טבעי מתעורר לרצות את מה שאנחנו מבינים שהוא טוב. אלא אם כן, יש לנו חסימה בדרך, אבל זה משהו אחר.
הרצון נובע מהאמונה,
נכון. מה זה הרצון? האהבה לדבר ש... כן. והיינו, דלבד זאת שהדבר ההוא הוא עצמו טוב, הנה עוד זאת, מה שלפניו הוא טוב, הרי יש בזה בית עניינים. טובת הדבר בעצמו וטובתו הפרטית, מה שלפניו טוב הדבר. ומשניהם יחד נעשה אצלו אהבה ותשוקה על הדבר ההוא. אז יש פה בעצם שני דברים. אם נחזור רגע לדוגמה של המזגן, אז יכול להיות בן אדם שיגיד, אני מסתדר מצוין, אני לא צריך את המזגן. אבל אני אוהב להריח, ואני רוצה שהאורחים שלי ירגישו נוח. והם חיים בסטנדרטים שהם עוברים ממזגן למזגן. אז בשביל האורחים שלי זה דבר ממש נכון, שאני אשים מזגן בבית. הוא רואה פה ערך, יש פה משהו שהוא נכון, שכדאי. אבל אז עובר מספיק זמן, אולי מזג האוויר נהיה יותר חם, ופתאום הוא אומר, רגע, זה טוב לי. אם לי עכשיו היה מזגן, לי היה יותר קל כאן ועכשיו. אז יש פה שני דברים. יש פה את ההסתכלות על למה זה טוב בעצמו, ויש פה את השאלה, האם ולמה זה טוב עבורי. והשילוב של שניהם ביחד בעצם מעורר בנו את האהבה, את התשוקה על הדבר. דאהבה היא מהבנת טיב הדבר בעצמו. והתשוקה היא מזה שלפניו טוב הדבר. אני אוהבת משהו שאני מבינה שהוא טוב. אני משתוקקת למשהו שטוב לי.
אני אוהבת
שזה טוב. ההשתוקקות היא כבר קשורה למקום שאני מבינה שזה עושה טוב לי. הרי שהאהבה שנתהווה אצלו, שיואב אותו הדבר, היא מחמת הבנת שכלו שהדבר ההוא טוב לעצמו. ומהבנה זו שנעשית אהבה לדבר, באה לידי זה שטוב הדבר לפניו, ונעשה אצלו תשוקה גדולה לדבר ההוא. זאת אומרת, הייתה לנו מחשבה, מחשבה כאילו תיאורטית, של לדון בדבר, האם זה נכון או לא נכון. ואחרי שדנו בדבר, האם זה נכון או לא נכון, שזאת כאילו הסתכלות תיאורטית לגמרי, פילוסופית, לא קשורה דווקא אליי, אלא בואו נדבר על זה באופן כללי. ופתאום אני מגיעה למסקנה שזה נכון, וברגע שאני מגיעה למסקנה שזה טוב, הלב שלי מגיב ואני אוהבת את זה. נכון, נכון. לא שמתי לב לזה, אבל כן, ממש. אחרי שהבנתי שזה טוב, אני פתאום אוהבת את זה. ואז יש לי את השלב הבא, אני מבינה שזה טוב לי, ופתאום יש כאן תשוקה. תשוקה זה סדר גודל אחר לגמרי. זה כוח אחר לגמרי בנפש. אנחנו התחלנו מדיון פילוסופי תיאורטי. שכלי, רציונלי לגמרי. ועברנו פתאום לתשוקה, שזה אחד הדברים הכי פחות רציונליים. נמצא שהשכל מתהפך למידה גמורה. כלומר, עברנו כאן תהליך שהשכל עצמו הפך להיות פתאום מידה. הוא הפך להיות רגש, חי, פועל, שמשנה מציאות. דהיינו, דלא זו בלבד שעל ידי ההבנה וההשגה בעצם טיב הדבר מצד עצמו, נעשה אצלו אהבה אל הדבר ההוא, אלא עוד זאת שנעשה אצלו תשוקה בלב במידה גמורה ממש. זה לא סתם שפתאום אני נהנית לראות את הדבר הזה כי הבנתי מה עומד מאחוריו. זה לא סתם שזה עושה לי חיוך בלב כשאני קולטת מה יש פה. זה כבר הופך להיות תשוקה. ותשוקה היא 100% שייכת ללב. זהו, עד כאן להיום. נכון. נכון. נכון, השכל עצמו הופך להיות רגש. כן, והוא נתן לנו את הכוח הזה.